שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. רגע לפני שנתחיל, שבוע לפני סיום השס, אנחנו רוצים במבצע של הכפלת השומעים של השיעור. אני מבקש מכם, תספרו לפחות לשלושה אנשים על השיעור, בין אם אתם שומעים בטלפון או בוואטסאפ או באימייל או באתר, תראו להם את הדרך שבה אתם שומעים, תצרפו אותם לקבוצה, תשלחו להם את המספר. אנחנו רוצים לפחות להכפיל את מספר השומעים, אם לא לשלש. בואו נתחיל. אנחנו לומדים היום הדף סמך וו במסכת נידה, היום נלמד רק את עמוד א' בשביל לא לקטוע את הנושא של מחר, והיום לחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון זה לגבי רואה מחמת תשמיש, והחלק השני זה שתי חומות מאוד משמעותיות בדיני נידה שמאוד משפיעות הלכה למעשה. אז בואו נתחיל. הנושא הראשון, רואה מחמת תשמיש, כלומר אישה שכל פעם שהיא משמשת מיד אחרי התשמיש היא רואה דם, ועל זה אומרת הברייתא, כיוון שזה כל כך מיד אחרי התשמיש, ההנחה היא שגם כשעבר היה עדיין בפנים כבר אז היא התחילה לראות את הדם, ואז יוצא שהבעל בועל אותה כשהיא נידה, וזה כמובן אסור. אז אם זה קרה פעם אחת, מה לעשות? קורה. פעמיים, גם קורה. אבל שלוש פעמים, זה כבר יוצר חזקה שכל פעם שהיא נבעלת, היא בעצם נבעלת בתומת נידה, וממילא, מעכשיו, היא אסור לה להיבעל. זה הדין באופן כללי. אישה שיודעת שהיא הולכת לראות דם מחמת השמיש, אז כבר מראש אסור לה להיבעל, אבל לחומרה הזאת יש חמש קולות, ארבע מהם בברייתא, ועוד קולה אחת בגמרא. הקולה הראשונה זה שהעובדה שהיא רואה מחמת השמיש לבעל אחד לא אומר שזה יקרה גם עם בעל אחר, כי כמו שגמרא אומרת, לא כל האצבעות שוות, וממילא גם אם זה קרה לה שלוש פעמים עם הבעל הראשון ויצרה חזקה, היא יכולה להתגרש ולהתחתן עם בעל שני, ואם אצלו זה לא יקרה, מעולה, ואם זה כן יקרה, אז גם כן, רק אחרי שלוש פעמים היא תאסר גם עליו, וגם אז היא יכולה להתחתן עם בעל שלישי, ורק אם זה יקרה גם עם הבעל השלישי שלוש פעמים, אז יצרה חזקה לא רק לגבר מסוים, אלא לכל הגברים שבעולם, וממילא היא כבר תאסר על כולם. זו הקולה הראשונה, היא די מובנת, הגמרא בכל זאת מסבירה אותה א' בזה שלא כל האצבעות שוות, כמו שאמרנו, לכן היא יכולה לנסות עוד שני גברים, וב' גם לא כל הכוחות שווים. כלומר, זה שהגיע לבעל השלישי ושוב ראתה בפעם הראשונה שנבלה לו, עדיין יכולה לנסות עוד פעמיים, כי כל בעילה היא קצת שונה, ורק אם הגיע לחזקה לכל אחד מהבעלים, אז שלושת הבעלים יוצרים יחד חזקה על כל העולם. זו הקולה הראשונה. הקולה השנייה זה בדיקה. אנחנו מסבירים את זה לפי התוספות, שאת הבדיקה הזאת יכולה לעשות מתי שהיא רוצה, לא רק אחרי הבעל השלישי, אלא גם בבעל הראשון. והמטרה של הבדיקה זה לבדוק האם הדם הזה שיוצא בזמן התשמיש, הוא באמת מגיע מהמקור, או שאולי הוא מגיע מהצדדים. איך בודקים? לוקחים שפופרת שעשויה מעופרת, כך שהיא תהיה חלקה, והשפופרת הזאת היא חלולה ופתוחה משני הצדדים, כמו קש ששותים ממנו רק מן הסתם קצת יותר רווה, ומכניסים לאיבר של האישה עד המקום שבו מגיע האיבר של האיש, ואז לוקחים מכחול שזה מקל יותר דק מהשפופרת, ובסוף יש לו צמר גפן, מחדירים דרך השפופרת עד שמגיעים לסוף, ואז מוצאים ומסתכלים על הצמר גפן האם יש דם. אם יש דם, אז ברור לנו שהדם הזה הוא מהמקור, ואז ממילא באמת אסורה, כי אנחנו רואים שכל פעם שמשהו נוגע לשם במקור, אם זה עבר של האיש או אם זה המכחול, זה יוצר איזושהי תגובה של דם מהמקור, וממילא נאסרת. אבל אם הצמר גפן לא מלוכלך, אז כנראה שהדם מגיע מהצדדים, וממילא היא תהיה מותרת. זו הקולה השנייה, הבדיקה. הקולה השלישית, אומרת הברייתא, זה תלייה במכה. כלומר, אם יש לה מכה באותו מקום, והצבע של הדם של המכה זהה לצבע של הדם שהיא רואה, אז אפשר לתלות את הדם באותה מכה, והיא לא נאסרת, ורבי מוסיף שהיא גם נאמנת לומר שיש לה מכה, לא צריך לבדוק, אבל רשב"ג חולק על כל זה, והוא אומר, גם אם אנחנו יודעים שזה דם מכה, אם זה מכה שנמצאת במקור, היא טמאה, כי כל דם מהמקור הוא טמא. זו הקולה השלישית, שכאמור רשב"ג חולק, והקולה הרביעית, אומרת הברייתא, אם יצרה וסת, גם אפשר להקל. כלומר, אם כל פעם שהיא רואה מחמת השמיש, למשל, זה כל פעם קורה דווקא ביום ראשון, או דווקא בתתווה ולחודש, למשל, אז אפשר לומר שזה לא שבאופן כללי היא תמיד רואה מחמת השמיש, אלא זה קורה דווקא באותם זמנים, אז באותם זמנים היא תהיה אסורה, אבל בשאר הזמן היא תהיה מותרת. זו הקולה הרביעית. קולה החמישית זה בגמרא, וזה גם סוג של בדיקה, וזה בדיקה לראות האם יש לה באותו מקום איזושהי חררה של דם. כלומר, איזשהו גוש דם קרוש, שיכול להיות שכל פעם שהיא נבלת, האיבר נוגע באותו גוש ומוציא דם, ואם רק נוציא משם את הגוש, הכל יהיה בסדר. איך נוציא משם את הגוש? אז הגמרא מספרת שהגיעה אישה לרבי עם בעיה של רואה מחמת השמיש, והוא אמר לעוזר שלו, שקראו לו אבדן, להפחיד אותה בפתאומיות, ומהפתאומיות פתאום יצא לה משם גוש של דם, והוא אמר לה, "זהו זה, לכי לשלום, את תתרפאת." זה הסיפור שקרה עם רבי, סיפור דומה קרה עם הר שמואל, והוא גם ניסה את זה, רק שאצלו כשהפחידו אותה לא קרה שום דבר, והוא אמר לה, מצטער, אין לך תקנה, אבל לא שאין לה תקנה בכלל, אלא פשוט לא בשיטה הזאת. זו הקולה החמישית. ועד כאן עיקר החלק הראשון. בסוגריים, הגמרא הביאה מצב דומה, וזה לא אישה שרואה מחמת תשמיש, אלא אישה שרואה מחמת טבילה. כלומר, כל פעם שהולכת לטבול, מיד אחרי הטבילה, היא פתאום רואה דם, וזה כמובן יכולת מאוד מעצבן, כי בעצם היא אף פעם לא יכולה להתאר. אז היא באה לרבי יוחנן לשאול מה לעשות, והוא אמר לה, הראייה שאת רואה זה מעין הרע שהחברות שלך עושות לך, כי הם רואות כמה כמה את חוזרת עם חיוך גדול מהמקווה, הם מבינות כמה את אהובה על בעלך, זה עושה להם לא טוב ולכן הם עושות לך עין הרע, ויש לזה פתרון. מה הפתרון? הגמרא הביאה שלוש גרסאות, מה היה הפתרון? פתרון אחד זה שהיא תיבאה לבעלה סמוך לנהר שבו היא טבלה, לפני שהחברות יספיקו לראות אותה ולעשות לה עין הרע. פתרון שני זה דווקא לספר לחברות על כל הצער שיש לה, ואז הם כבר לא כל כך יקנעו בה, עד רבה ירחמו עליה, וזה יעשה הפוך מהעין הרע. פתרון שלישי זה לספר להם בשביל שיבקשו עליה רחמים, כמו שבאמת המצורע צריך לומר שהוא תמה בשביל שיבקשו עליו רחמים, זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני, בערך ברבע התחתון של עמוד א', הוא חלק מאוד דרמטי לחיי היום-יום של כולנו, וזה שתי חומרות מאוד משמעותיות על דיני נידה וזיווה. לפני שנתחיל, בואו רק נזכיר מה זה נידה ומה זה זיווה. את כל ההסבר שלנו אנחנו עושים לפי שיטת רשי, ולא לפי שיטת הרמב״ם. אז ראיית נידה זה כשאישה רואה בזמן הנורמלי שבו היא אמורה לראות. לעומת זאת, ראיית זיווה זה ראייה בזמן הלא נורמלי. מה זה נורמלי ומה זה לא נורמלי? אז ראיית מחזור רגילה זה אמור להיות כמה ימים, מקסימום שבוע, מעבר לזה זה כבר לא נורמלי. ודבר נוסף, הרווח הנורמלי בין מחזור למחזור הוא בדרך כלל כמה שבועות, כשהמינימום לפי חז"ל הוא 11 יום. כלומר, אחרי שבעת ימי התומה של נידה, המינימום הנורמלי זה שיעברו עוד 11 יום שבהם היא לא אמורה לראות בכלל, ורק אחרי זה כשהיא שוב רואה, אז היא שוב תמה נידה. אם זה קורה לפני סוף 11 יום, זה לא נורמלי. אז אלה המחזורים הנורמליים, וכל מה שהוא לא בתוך הנורמלי הוא לא ראיית נידה, אלא ראיית זיווה. וממילא יוצא כך, אישה בפעם הראשונה שורה בחיים, זו תומת נידה, והתומה הזאת נשארת איתה שבעה ימים, לא משנה כמה היא ראתה בפועל. כלומר, גם אם היא ראתה יום אחד, גם אם היא ראתה יומיים, גם אם היא ראתה שבעה ימים, גם אם היא ראתה יומיים כן, יומיים לא, ושוב שלושה ימים כן, לא משנה מה. בכל אופן, שבעה ימים היא תמאה תומת נידה. אחר כך מגיעים 11 ימי זיווה, כלומר ימים שבהם באופן נורמלי היא לא אמורה לראות. ואם היא בכל זאת רואה בהם, אז אותה ראייה היא כבר לא ראיית נידה, אלא ראיית זיווה. וזה לא משנה אם היא ראתה ביום הראשון של ימי הזיווה, כלומר צמוד לימי הנידה, או שהיא ראתה מתישהו באמצע, או בסוף, זה ראיית זיווה. עכשיו, בזיווה יש שני מסלולים, זיווה קטנה וזיווה גדולה. זיווה קטנה זה אם היא ראתה זיווה יום אחד או יומיים, שאז הדין הוא שבשביל להיטהר היא צריכה יום נקי אחד מדם שבו היא יכולה לטבול ובלילה היא טהורה. לעומת זאת, אם היא ראתה שלושה ימי זיווה, אז היא צריכה שבעה ימים נקיים, ורק אז היא טובלת והיא ניטהרת. עכשיו, עוד דין שחשוב לדעת, זה מה קורה אם אישה היא זיווה גדולה, והיא עוד לא הספיקה להיטהר לפני שנגמרו 11 יום. אז זה תלוי האם היא זיווה גדולה או קטנה. אם היא זיווה גדולה, למשל שהיא ראתה שלושה ימים באמצע 11 ימים, ועברו עליה אחרי זה כמה ימים נקיים, אבל אז פתאום הגיעו ימי הנידה והיא שוב ראתה, אז הדין הוא שכיוון שהיא כבר זיווה גדולה, היא לא עוברת למי נידה עד שהיא ניטהרת סופית מהזיווה. כלומר, היא צריכה שבעה ימים נקיים, ורק אחרי זה אם היא שוב תראה, אז זה יהיה תומת נידה. זה אם היא זיווה גדולה. אבל אם היא רק זווה קטנה והיא לא הספיקה להיטהר, למשל שהיא ראתה ראייה האחרון של 11 יום שזה הופך אותה לזווה קטנה, והיא לא הספיקה להיטהר, וכבר למחרת ביום ה-12 היא שוב ראתה, כאן, כיוון שהיא הייתה רק זווה קטנה, אז אנחנו לא אומרים שבשביל לעבור לנידה היא צריכה להיטהר מזה, אלא ראייה שהיא ראתה למחרת זה כבר ראיית נידה ולא ראיית זווה. עד כאן כל ההקדמות, עכשיו בואו נחזור לגמרא עצמה. בגמרא אנחנו נראה שתי חומרות, חומרה אחת של רבי וחומרה שנייה של רבי זיירא. החומרה של רבי זה לגבי נשים שגרים בשדות, כלומר בכפרים, ששם הם לא כל כך בקיאים בהלכות, ואנחנו חוששים שהם לא ידעו לספור את הימים, האם זה ימי נידה או ימי זיווה, ולכן הוא התקין שכבר לא צריך לספור ימים, אלה תמיד מחמירים לכאן ולכאן. כלומר, כל אישה שרואה אדם זה תמיד ספק ראיית נידה, ספק ראיית זיווה, מה שיותר חמור. מה זה בעצם אומר? בואו נראה. אם היא רואה למשל יום אחד, אז אם נאמר שזה זיווה, היא צריכה יום אחד נקי ולהיטהר. אם נאמר שזה נידה, אז היא בעצם עכשיו תמאה שבעה ימים, כלומר היום שהיא ראתה, ועוד שישה ימים. אז לפי רבי אנחנו אומרים שזה ספק, ומספק היא צריכה לבחור באפשרות החמורה, כלומר היא תמאה עכשיו היום הזה ועוד שישה ימים. זה אם היא ראתה יום אחד. אם היא ראתה יומיים, אז שוב אותו רעיון. אם זה זיווה קטנה, היא צריכה יום אחד נקי וניטרת. אם זה נידה, לכאורה מספיק לה עוד חמישה ימים, כלומר סך הכל שבעה. אבל כאן יש עוד חשש, וזה שאולי היום הראשון היה בעצם בסוף ימי זיווה, והיום השני היה היום הראשון של ימי נידה, וממילא לא מספיקים לה עוד חמישה ימי תומה, אלא היא צריכה עוד שישה ימי תומה, בשביל שסך הכל יהיו לה שבעה ימי נידה, וממילא, כאמור, כיוון שזה ספק, בוחרים באפשרות החמורה, והיא צריכה, חוץ מהיומיים שהיא ראתה, עוד 6 ימי תומה. זה אם היא ראתה יומיים. אם היא ראתה 3 ימים, אז כאן מספק אנחנו דווקא בוחרים באפשרות של זיווה. למה? כי אם נאמר שהיא נידה, אז גם אם נאמר שיומיים הראשונים היו זיווה ורק היום האחרון היה נידה, עדיין היא צריכה רק עוד 6 ימי תומה. לעומת זאת, אם זה הכל זיווה, היא צריכה עוד 7 ימים נקיים, שזה כמובן יותר חמור, ולכן בוחרים באפשרות הזאת. זו החומרה הראשונה, החומרה של רבי, שוב שכל ראייה היא ספק נידה, ספק זיווה, ושוב החומרה הזאת זה רק לנשים שגרות בכפרים. החומרה השנייה זה חומרה של רבי זרע, שהיא עוד יותר משמעותית, והאמת היא שאי אפשר ממש לקרוא לחומרה של רבי זרע, כי זה לא שהוא החמיר, הוא רק סיפר לנו מה אנשים היו נוהגות, וזה שבנות ישראל החליטו להחמיר על עצמם, שא', כמו שרבי אמר, כל ראייה היא אולי גם זיווה, אבל ב', וזה החלק המשמעותי, שכבר לא צריך 3 ימים בשביל להיות זווה גדולה, אלא אפילו ראייה אחת, כבר הם החמירו על עצמם שהם זווה גדולה, כך שבעצם יוצא שכבר אין את הדין של נידה מהתורה. כלומר, מהתורה, כשאישה נידה, גם אם היא ראתה 7 ימים, בסוף היום השביעי, היא יכולה לטבול ולהיטהר, זה מהתורה. לעומת זאת, לפי החומרה של רבי זרע, כל ראייה, אפילו ראייה אחת, זה כמו זיווה גדולה, והיא צריכה 7 נקיים. זו החומרה, היא כמובן מאוד משמעותית, כי מוסיפה בערך שבוע לזמן האסור בכל חודש, ולגבי החומרה הזאת, הגמרא מביאה שתי מימרות של רבה, מהראשונה יוצאת קצת כולה, מהשנייה יוצאת חומרה. המאמר הראשונה זה לגבי אישה שיש לה צירי לידה, ובמהלך הצירים היא ראתה אדם, וזה קרה לה במשך יומיים. עכשיו, אם ביום השלישי אתה יולדת לידה תקינה, אז אדם במהלך אותם יומיים היה נחשב דם טהור. אבל אם ביום השלישי היא פילה, אז גם היומיים שהיא ראתה בהם זה דם טמא, וגם כשהיא פילה אנחנו מניחים שהיה דם, כי יש כלל שאין פתיחת הקבר בלא דם, כך שבעצם יוצא שהיא ראתה בסופו של דבר 3 ימים רצופים של דם. ועל זה אמר רבה, כיוון שהיא ראתה 3 ימים, והנחה היא שכל הדבר הזה קרה ב-11 ימי הזיווה שלה, אז אמר על זה רבה שהיא נחשבת זווה גדולה, וממילא צריכה 7 נקיים, זה רבה, ועד כאן זה לא חידוש, אבל אמר לו רב פאפה, רגע, אתה צריך לחדש שזה נחשב שהיא ראתה 3 ימים, הרי גם בלי זה, מספיק שהיא ראתה פעם אחת, הרי אמרנו שגם על ראייה אחת, בנות ישראל החמירו, שהן נחשבות זווה גדולה, אז מה בעצם אתה מוסיף כאן עם המקרה המסובך הזה של 3 ימים? זה מה שרב פאפה שאל את רבה, ועל זה ענה לו רבה משהו משמעותי, וזה שנכון, מנהג אנשים זה להחמיר גם בראייה אחת, אבל אל תשכח, זה רק מנהג, מה שאני אמרתי זה דין מהתורה, שהיא מראתה בצירים, ואז גם מפילה, היא ראתה דם אמיתי 3 ימים, מהתורה היא זווה גדולה, לא רק ממנהג, ולכן יש חידוש במה שאמרתי, שתדע שזה מהתורה ולא ממנהג. אז זו המאמרה הראשונה, ואמרנו שזה סוג של כולה, כי רבה בעצם מדגיש כאן שהדין הזה של חומרת אנשים שאמר רבי זרע, צריך לזכור שזה רק מנהג. זה מה שכתוב בגמרא. מצד שני, הראשונים, כמו הרמב"ן, אומרים שבאיזשהו שלב המנהג הזה הפך ממש לדין, ולא נהוג אפילו במקרים די קיצוניים, כמו הקורות הלכתית, להקל באותם 7 נקיים. בכל אופן, זו המאמרה הראשונה. המאמרה השנייה של רבה לגבי זה, שזה עוד חומרה, שלא רק דם רגיל שממש ראינו היא צריכה לספור 7 נקיים, אלא גם דם שאנחנו מניחים שהוא נמצא שם, גם אז היא צריכה לספור 7 נקיים. על מה הוא אמר את זה? על מישהי שטבעוה להינשא. כלומר, אישה התקדשה, וכמו המנהג בזמנם, אחרי הקידושים היו מחכים כמה זמן עד הנישואים, ויום אחד בא הבעל ואומר, יאללה, בואי תתארגני כמה ימים ונעשה את הנישואין. אומר רבה, לא כל כך מהר. למה? כי ברגע שהבעל אמר לה שהוא רוצה להינשא, זה גורם לה להתרגשות, וההתרגשות אולי גורמת ליציאת דם, זה נקרא דם חימוד, וגם על הדם הזה היא צריכה לספור 7 נקיים, ולכן הם צריכים לחכות 7 ימים והיא תטבול, ורק אחרי זה אפשר להתחתן. ויש כאן שני חידושים. א', שעצם זה שדם חימוד גם הוא מצריך 7 נקיים, כך לפי חלק מהראשונים, וב', מדובר כאן שהיא אפילו לא ראתה את הדם הזה. כלומר, אנחנו רק מניחים שהדם כזה והוא הלך לאיבוד והיא לא שמה לב, אפילו אז היא צריכה לספור 7 נקיים, עד כדי כך החמירו על הדין הזה, בדין הזה של רבי זרע, ובתוך החומרה הזאת יש חומרה נוספת, וזה שרבינה אמר שזה נכון בין בגדולה, בין בקטנה. כלומר, גם קטנה שאף פעם לא ראתה אדם, עדיין מניחים שעל אדם חימוד וצריכים לחכות 7 נקיים. הוא אומר את זה בתוך סיפור שגמרה מביאה, שהוא שידך את הבן שלו עם הבת של רב חנינה, והוא באמת חיכה 7 ימים, ורב חנינה אמר למה צריך, היא קטנה, ואמר לו רבינה, בפירוש אמר רבה שזה לא משנה, בין בגדולה, בין בקטנה, צריכים לחכות. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור. מחר נראה גם את עמוד ב' וגם את הדף הבא שכולו עוסק בחציצה בתבילה. בכל אופן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על רואה מחמת תשמיש, שהנחה היא שהיא ראתה כבר תוך כדי התשמיש, וממילא היא בעצם נבלה כשנידה וזה אסור, ואם זה קורה לשלוש פעמים היא יצרה חזקה והיא צריכה להתגרש. זה החומרה, אבל גם ראינו 5 אפשרויות בכל זאת להקל. אפשרות אחת זה להתגרש ולהתחתן עם בעל שני, ואפילו גם שלישי, ורק אם זה קורה לשלוש בעלים, 3 פעמים, אז היא כבר אסורה לכולם. אפשרות שנייה להקל זה לעשות בדיקה. אפשרות שלישית זה לצלות במכה, לפי תנקמה ורבי, לא לפי רשבג. אפשרות רביעית זה לשים לב, אולי יש כאן איזשהו וסט למשהו, למשל שזה קורה דווקא ביום קבוע, ואפשרות חמישית זה להפחיד אותה בפתאומיות, ואז יוצאת איזושהי חררה של דם, ואז אפשר לומר שזה מזה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הקדמנו הקדמה די ארוכה לגבי נידה וזווה, ואז ראינו על זה שתי חומרות. חומרה אחת של רבי בשדות, וזה שכל ראייה היא ספק נידה, ספק זווה, ולכן אם היא רואה יום אחד או יומיים היא צריכה עוד שישה ימי תומה, כי זה אולי נידה. אם היא רואה שלושה ימים, אז היא צריכה שבעה נקיים, כי אולי זווה גדולה. זו חומרה אחת. חומרה שנייה זה של רבי זירא, שאנשים קיבלו על עצמם להחמיר, שאפילו בריאה אחת היא כבר אולי זווה גדולה, והיא צריכה שבעה נקיים. על זה ראינו שני דברים של רבא, אחד שצריך לזכור שזה מנהג, ואילו במקרה למשל שהיא קשתה יומיים בצירי לידה וראתה דם, וביום השלישי הפילה שזה בעצם שלושה ימים של דם, רבא הדגיש שהיא צריכה שבעה נקיים לא מהמנהג הזה, אלא מדין תורה. זו דבר אחד של רבא. דבר שני, גם בתבוע להינשא, אנחנו מניחים שהיה שם דם אפילו שלא מוצאים, והיא צריכה שבעה נקיים, בין באישה גדולה, בין בילדה קטנה, כל טוב.